השיעור היום יעסוק בהעתקת תוכנות וקלטות, בעצם בנושא של זכויות יוצרים, כשאנחנו מדברים לא על אדם שמעתיק לצורך מסחר כדי למכור אותם, אלא אדם שרוצה להעתיק באופן פרטי לעצמו. הנושא הזה מורכב מאוד, מושג מהרבה יסודות, אני לא ראוי להכריע בדברים האלו, לכן אבל מה שבעיקר נעשה, אנחנו נעמוד על היסודות שקשורים לדין הזה, ניגע גם במקרים מעשיים. כמובן, כשמגיעים למעשה, גם החילוקים כאן הם מאוד דקים, אז צריך כל מקרה לדון לגופו. אז בשיעור הזה בעצם ניגע בשבעה יסודות שקשורים שבהם צריך לעסוק, שמטעמם יש מקום לאסור את הנושא של העתקת קלטות, וצריך לבחון כל יסוד לגופו, מתי הוא נוהג, באיזה מקרים, ומה הדין ביתו. הדבר ראשון, השאלה המרכזית ביותר, כשאנחנו באים לעסוק בשאלה הזו, היא בעצם, האם יש בעלות על יצירה? אדם ימציא איזושהי חוכמה, איזושהי המצאה חדשה, האם יש לו בעלות על היצירה הזאת, או שלא? זו שאלה, כמובן, יחסית חדשה, לא דנו בה בעבר הרחוק. אחד מהראשונים שדנו בה, זה מובא בישות מרשם, רבי שלום מרדכי שבדרון, בערך לפני 100 שנה. ובמקור אחד, הוא דן במעשה שאדם בעצם המציא איזשהו סחורה חדשה שלא הייתה נהוגה עד אליו. הוא התחיל למכור חתיכות דקות של עץ. עד אז היו זורקים את זה, או נותנים מאוד בזול לעניים. הוא התחיל ליצור מזה איזה קו מסודר של מכירה. הוא התחיל לחלק, אז בואו נראה את המקרה. ראובן החזיק כמה שנים בעסק קניית חתיכות הנושרים מן הפרקל בפאבריק של ישראל, כן, במפעל של ישראל. ובהתחלה זה התחיל מחותנו שהחזיק בזה, הוא המציא את המסחר הזה. מקודם לא ידעו כלל ממסחר הזה, כי לא נחשבו לכלום, וזלזלו בהם למוכרם לעני העיר בזול גדול. וככה כמה שנים הוא היה קונה מהמפעל את אותן חתיכות דקות בזול, והם ביחד עם המשפחה, הם אחזו את זה והתחילו לשווק את זה בצורה מסחרית, וזה היה מפעל שמאוד הצליח. אחרי שהחותן נפטר, החתן המשיך עם המפעל הזה, וככל מפעל שמצליח, זה כמובן קמים לו עכשיו אנשים חדשים שרוצים להיכנס לענף. ומגיע עכשיו שמעון, והוא הוסיף קצת על דמי המקח, בא למפעל, אמר, אני אשלם לכם קצת יותר, כדי לקנות את החתיכות הדקות של העץ, והתחיל לשווק. והשאלה פה, האם יש להם דרך למנוע משמעון להיכנס לתחום הזה? פסק אמר שם, אף שאביהם טרח והמציא המסחר ההוא וזכה בו, מכל מקום הרי הוא רק איסורה שחל על הבא להשיג גבולו. ואין בו קניין הגוף כי הוא דבר שלא בא לעולם. כלומר, יש פה בעיה מצד השגת גבול, אולי, אבל פה זה זכות שאי אפשר להוריש אותה, אז אם החותן התחיל בה, זה לא עובר אוטומטית ליורשים שלו, ולכן הוא לא יכול לאסור על שמעון להיכנס לענף. אבל שוב מדגיש פה המרשם, אין בזה קניין הגוף. זה דבר שלא בעולם, אין פה קניין הגוף. כלומר, אין פה בעלות על ההמצאה הזו, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, אני המצאתי את המסחר הזה, הוא שייך אליי, אסור לאף אחר להעתיק את היצירה הזו. את המרשם הזה מביאים כמקור לדעות שסוברים שבאמת אין בעלות על יצירה חדשה, אין בעצם זכויות יוצרים. למרות שיש מקום לדחות את הראייה מהמרשם הזו, כי כשאנחנו הולכים לשאול האם יש בעלות על יצירה, בעצם צריך לשאול מה נחשב יצירה. האם כל משהו שמישהו עושה נחשב יצירה? אם מישהו ימציא כיסא עם חמש רגליים, יהיה אסור לכולם עכשיו לשווה כיסא עם חמש רגליים? זה ודאי לא יעלה על הדעת שכל דבר קטן שמישהו יעשה, מישהו יתחיל לשווק יוגורט עם שקדים. אז מי עכשיו לכולם זה אסור? זהו, זה המצאה חדשה. כל דבר קטן שמישהו עושה, זהו, זה נחשב המצאה, בעלות, אסור לכולם להמציא את הדבר הזה. זה ודאי לא הגיוני. אז כמובן, אנחנו צריכים לדון בכל דבר, האם הוא באמת נקרא כיצירה? אגב, עוד שאלה באמת מציאותית. אדם שמצלם תמונה, צילם מישהו. האם נחשב שיש לו בעלות? האם זו המצאה מה שהוא עשה? עכשיו אסור לכולם להשתמש בתמונה שלו, כיוון שזו המצאה שלו. כנגד המהרש"ם, יש ברשות שואל ומשיב, מקור 2, מהדורה א', חלק א', סימן מ"ד, שהוא עמד בראש האוסרים, והוא אמר, זה לא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בתהילה שלהם. וזה דבר שהשכל מכחישו ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ולבאי כוחו זכות. כלומר, המהרש"ם סובר, ודאי שיש לבן אדם שממציא משהו את הזכות על הדבר. והדברים מחודדים מעט יותר ברב שמעון שקופ, בחידושים מבבא קמא, סימן י"א. השואל ומשיב, רבי יוסף שאול נתנזון. אגב, הוא חי לפני כ-150 שנה. הוא אמר, לא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בתהילה שלהם. כלומר, אנחנו רואים שכל הגויים בחוקים שלהם אומרים ש... יש בעלות על זכויות יוצרים. מה הכוונה שיש? רואים שהם בעצמם התייחסו לזה כדבר שיש לו בעלות, כי הם הבינו שבהיגיון כך צריך לומר, ולא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בתהילה שלהם, ובדעה שגם לפי התורה שלנו כך ההיגיון מחייב, והשכל מחייב את זה, ולכן ודאי שיש בעלות על זכויות יוצרים. הדברים מחודדים יותר ברב שמעון שקופ, במקור 3, הוא כותב, חיוב החופר בור לשלם נזקיו, יסודו, כמו שבדברים הנוגעים לזכות האדם, מוסכם על פי דין תורה ודיני עמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם, הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות. כלומר, היסוד לבעלות של בן אדם על בור שהוא חפר, לכן הוא חייב גם על הנזקים, הוא כמו שכל בן אדם שממציא דבר, אז מוסכם גם על פי דין תורה וגם על פי דיני העמים, שכל אדם שימציא דבר חדש, הוא הבעלים עליו. מה באמת ההיגיון בזה? למה כשאדם ימציא משהו, אז זהו, עכשיו לי אסור לעשות את אותה המצאה. איזה זכות באמת יש לו? מה זה הבעלות הזאת? אז אפשר להבין את זה, איך שמעתי הסבר, זה דומה קצת לאדם שיש לו עץ, העץ מגדל פירות. הפירות זה דברים חדשים. למה הפירות, למי הפירות שייכים? לבעל העץ. זה פשוט וטבעי. כלומר, יש לך עץ, אז הפירות שהעץ מגדל ומוליד, מיוחס לבעל העץ. אותו דבר, אדם שימציא מפרי מחשבתו רעיונות, זה, אז לכן הוא בעלים עליהם. מאיזה כוח? לא בגלל שהוא קנה אותם, אלא בגלל שהוא כביכול הוליד אותם, הוא הביא אותם, אז הם מיוחסים אליו. למעשה באמת יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם יש בעלות על זכויות יוצרים או לא. בין האומרים שיש בעלות, יש את בית יצחק, האגרות משה, הרב אליושיב, הרב ווזנר, בעל שבט הלוי. כל אלה סוברים שיש באמת בעלות, ולכן מי שמעתיק הוא פשוט עובר על גזל. עוד מעט, בהמשך ניגע, מה הכוונה בדיוק גזל, האם זה ממש גזל, מה שייך לדבר פה על גזל, אבל באופן פשוט אומרים שזה נחשב כגזל. למה? בגלל שיש בעלות על הזכויות. לעומתם, בין החולקים יש את הציץ אליעזר, רב שלמה זלמן אוירבך, הרב גולדברג, גרזן, כל אלה סוברים, שם כזה דבר בעלות, זה המצאה חדשה, אין לנו מקור לזה, ו... אי אפשר לדבר על בעלות. מטעם מה כן אפשר לאסור? יש יסודות נוספים. בואו נדבר באמת עכשיו על היסוד השני. עד עכשיו ראינו את היסוד הראשון, זה בעלות, האם יש חוכמה על האם יש בעלות על חוכמה. היסוד השני הוא שיעור. מה הכוונה שיעור? יש לבן אדם יכולת לשייר בחפץ. כלומר, למכור חפץ, אבל רק לעניינים מסוימים. כמו שבן אדם כשיש לו פרה, הוא יכול למכור פרה רק לעניין החלב שלה, ולהישאר בעלים על כל שאר הפרה. אז מה יש למחזיק? המחזיק יש ביניהם שותפות. כמו שיש שותפות כמותית, יכול להיות שניים שהם שותפים בפרה, לכל אחד יש חצי פרה. הם יכולים להיות שותפות איכותית. מה הכוונה? לאחד יש את הזכות לחלב, ולשני יש את שאר הזכויות בפרה. אדם גם יכול למכור את כל הפרה, מלבד הזכות לחלב שאותה הוא משאר לעצמו. אז זה היסוד של שיעור. במקור 4 אנחנו רואים מחלוקת, בבבא מציעא דף ע"ח עמוד ב', היא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, הנותן דינר לעני, לקח לו חלוק, לא ייקח בו תלית. תלית לא ייקח בו חלוק, מפני שמעביר על דעתו של בעל הבית. כלומר, אדם לפעמים רוצה לתת צדקה לעני, אבל רק לעניין מסוים. האם הוא יכול לעשות דבר כזה? למשל, אדם רוצה לתת צדקה למשפחה, אבל הוא לא רוצה שהם יקחו את זה למותרות. הוא אומר, אם אני כבר משפחה נזקקת, אני נותן להם בתנאי שהם מוצאים את זה על אוכל בסיסי. אבל בתנאי שלא יקנו עם זה מותרות. האם הוא יכול לעשות דבר כזה? אומר רבי מאיר שכן, הוא יכול לעשות דבר כזה, ואם אני יעבור על דעתו, וישתמש במעות האלה ויקנה משהו אחר, הוא יעבור על גזל. חכמים חולקים על רבי מאיר. במה הם נחנקו? גם לדעת חכמים אסור לגזלן לשנות, כי הוא משנה מדעת בעל הבית, אבל זה לא נחשב שהוא גזלן. הריף סובר שאם אדם שייר בצורה מפורשת, אז גם חכמים מודים. כלומר, כל המחלוקת היא, כאשר בן אדם מוכר מביא לעני בסתם, מוכר לחברו או נותן לעני צדקה, הוא אומר לו בסתם, אני מביא לך רק לצורך שתקנה בזה חלוק, ולא בגד אחר, ולא תלית. אבל אם, פה המחלוקת, אבל אם אדם שייר במפורש, נאמר, אני מקנה לך את הכסף הזה רק לעניין קניית חלוק ולא לעניין קניית תלית, פה הריף אומר שגם חכמים ידעו לרבי מאיר שהשיעור מועיל. ואם החכם ישתמש בזה, אז הוא יעבור על גזל. ההבדל בין רבי מאיר לחכמים הם, במקרה שאדם רק נתן את הכסף לעני, הוא אמר לו, אני מביא לך את זה לצורך קניית תלית, וזהו. אבל הוא לא הסביר שהוא מוכר לו רק את הזכות במעות לעניין קניית חלוק, ולא לעניין קניית תלית. מה יקרה אם בן אדם בפירוש אומר, אני מוכר לך רק לעניין הזה את המעות. פה הוא שייר במפורש, פה גם חכמים מודים שזה יועיל. לכן, לפי זה, מה קורה כשאדם מוכר דיסק, הוא משייר בדיסק, והוא כותב, אני מוכר לך רק את הזכות לשמוע ולא את הזכות להעתיק. אז לפי זה, אדם שמשייר, זה יכול לעזור. הוא לא יקנה לקונה את הזכות להעתיק. ולכן, אם בן אדם יבוא ויעתיק, הוא יעבור על גזל. כי לעניין הזה, הדיסק לא קנוי לו. כלומר, בדיסק עצמו, הדיסק הם שותפים בדיסק. חלק שייך לקונה וחלק שייך למוכר. הזכות להעתיק לא נמכרה ולא ניתנה לקונה. אתה שואל אם יכולה להיות אומדנה בסכום שהוא מכר לו. למה אתה מתכוון? טוב, אז היום בדרך כלל כל מי שמוכר דיסק הוא לא רוצה שאנשים יעתיקו, נדמה לי גם המחירים שווים. אבל אנחנו נראה יותר מזה.
היום למשל מקובל להעתיק ל-MP3, זה גם אסור נניח,
זאת אומרת, אני קונה את זה על דעת להעתיק ל-MP3, מה אסור לי? אתה שואל אם אדם שיער בדיסק את הזכות הזו, את האיסור להעתיק, האם אסור לבן אדם להעתיק גם ל-MP3 שלו באופן פרטי. כן. אז זה בוודאי לא לא דעת הבעלים. זאת אומרת, ודאי שאדם שמוכר דיסק, אז כשהוא כותב לך שהוא משאיר את הזכות להעתיק ולא מרשה לך להעתיק, כוונתו שאתה לא תלך עכשיו ותעתיק בשביל חברים. אם אתה רק פשוט רוצה לשמוע את זה בדרך, ולכן אתה שומע באמצעי שמיעה אחר, כמו ב-MP3, אז פה זה, מסתם זה לא הכוונת היוצרים, ולכן זה ודאי יהיה מותר. אתה שואל מה קורה אם בן אדם רוצה לעשות לעצמו גיבוי. אז באופן פשוט נכון. אז לכאורה אפשר, נראה שאפשר לעשות גיבוי, זה בדרך כלל לא הכוונה של היוצר, שלא תוכל לעשות לך גיבוי. אתה כן באת, שילמת לו את הסכום של הדיסק, רק זה יכול להישרט, אז אתה דואג לעצמך שיהיה לך גיבוי. אבל אם אדם רוצה לעסוק לעצמו עוד עותקים, כדי שיוכל להשתמש בהם אחד בבית ואחד ברכב וכדומה, ואז שומעים גם, אפשר לשמוע במקביל, פה, אז אני חושב שבאופן פשוט זה לא דעת היוצר, ולזה לא מתכוון. זה לא מתכוון שמי שרוצה כמה עותקים שיוכלו לשמוע גם המשפחה שלו בבית והוא במקביל בדרך, אז כן, צריך לקנות אותו דיסק ואי אפשר להעתיק פעמיים ולהשתמש בשניהם.
נגיד, קנית דיסק ואתה שם על המחשב בבית שלך את הדיסק, עכשיו אתה עם הדיסק בישיבה.
אני אומר, אז באופן ששומעים שניים בו זמנית, זו בעיה. ברגע שאתה לא שומע בו זמנית, אלא יכולת בעצם לקחת את הדיסק איתך, אולי מטעמי נוחות טקת וישרת אחד בבית ואחד איתך, אבל כל פעם אתה שומע רק באחד מהם ואף אחד אחר לא משתמש באותו זמן, רק מטעמי נוחות פרטיים פעלת באופן של העתקה, אז באופן הזה נראה שלא תהיה בעיה. האם חייבים לשייר ואי אפשר לעשות תנאי? יפה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. לפני כן, אני רוצה רק לעמוד באמת על הבעייתיות שאולי יש ביסוד הזה. אגב, את הגמרא שהסברנו, את המשנה הזו בעצם שמובאת כאן, כך מסביר הרב גולדברג, שהטעם של האוסרים הוא מטעם שיור. איזה נקודה בעייתית יש פה? הסברנו שהרעיון של שיעור מבוסס על זה שיש פה בעלות. אז טוב, אז אם באמת אני מוכר פרה ומשאר לעצמי את הזכות לחלב, זה מובן מאוד. השארתי לעצמי פה משהו ממשי שאני בעלים עליו. אבל מה קורה כשאני מוכר למישהו דיסק? ואני אומר, אני משאר לעצמי את הזכות שאתה לא תעתיק את הדיסק למישהו אחר.
שרק אני אעתיק.
אני גם לא, המוכר גם לא יכול להעתיק, כי הדיסק לא אצלו. את הפלסטיק הוא מחר לקונה. אז כלומר, מאותו פלסטיק, הוא לא, המוכר גם לא יכול להעתיק. אין לו זכות לבוא לבית עכשיו של הקונה ולהשתמש בדיסק הזה. אז יוצא שכל מה שהוא שייר לעצמו, זה מין זכות שלילית, זכות שהשני לא יוכל להעתיק את הדיסק הזה. האם אפשר ליצור בעלות על זכות שלילית כזאת? אז באמת זו מחלוקת גדולה באחרונים. נחלקו בזה הקצות. אני חושב עם המערי בסן, זו מחלוקת גדולה אם באמת אפשרי. שמעתי מרב אושר וייס שהעיקר להלכה שבאמת אפשר לשער זכות כזו, זו גם דעת הרב גולדברג במאמר בתחומין. אגב, הרב גולדברג דן בכל הדברים האלה בעיקר בתחומין כרך וו, יש לו שם מאמר גדול. אז הוא מסביר את הנושא הזה של שיעור. נראה אגב עוד דין קטן במקור 5 שקשור לנושא הזה של שיעור. עוד מקרה מעניין, מובא ביורדיה, סימן רשנון ג' סעיף י"ב. יש עני שיש לו שטר קיבוץ. מה זה שטר קיבוץ? שטר שנתנו לו הרבנים, שמאשרים לו שהוא יכול לקבץ נדבות. שהוא באמת עני, מכירים אותו, יכול לקבץ נדבות. מגיע העני עם השטר קיבוץ וקיבץ נדבות. עכשיו, טוב, הוא גבה סכום יפה, הוא כבר נמצא בחובות. האם יכולים עכשיו הבעלי חובות ולקחת ממנו את המעות האלו? אז מה אומר המחבר? סימן רשנון ג' אין בעלי חובות יכולים להיפרע ממה שגבה בצדקה. מה היסוד לזה? שוב שיעור. כלומר, מי שנתן לעני את הצדקה, נתן לו על דעת זה שהוא ישתמש בו לבדו, ושלא יגבו ממנו את המעות. אמרנו, כיוון, אם אני יכול לשער, אני יכול גם לתת, למשל, לאדם מתנה, על מנת שהוא לא ייתן אותה לאדם אחר. אני מרשה לך להשתמש בה, אבל אני לא רוצה לתת לך מתן לאחר. אדם רוצה, נגיד, סבתא נותנת כסף עבור יום הולדת של הנכד, אז אולי היא רוצה דווקא שההורים ישתמשו בזה לקנות בזה מתנה, ולא יקנו עם זה מטרנה או לחם. כן, ההורים נתנו לך כסף כדי לנסוע באוטובוס, ואתה רוצה להשתמש במשהו אחר. אז שוב, יש להורים את הזכות לתת לך, רק לעניין להשתמש באוטובוס ולא לעניין אחר. אם הם עושים ככה, באמת יהיה אסור לך להשתמש למשהו אחר.
זה שיעור שלילי, כמו שאמרנו קודם.
נכון, כמו שאמרנו קודם, ובאופן פשוט העיקר להלכה שאפשר לשאר גם כן בזכות שלילית. אז פה אנחנו גם פוגשים את זה בשולחן ערוך. ואומר הרמ"א, מאיר פה הערה מעניינת, אם לא שכתוב בשטר קיבוצו שחייב לאחרים. כלומר, אם הרבנים כתבו לעני, תתרמו לו כסף, העני מסכן, הוא שקוע בחובות, הוא חייב כך וכך כספים, אז אני, אנשים כולם רואים את השטר, למה הם נותנים לו כסף? כי הם רואים שהוא שקוע בחובות, אז למה הם נותנו לו? חלק מהצדקה הייתה עבור זה שהוא יוכל להיפטר מהחובות ולפרוע את החובות שלו. במקרה כזה ודאי שיכולים גם כן הבעלי חובות לבוא ולגבות ממנו את החוב. אז שוב אנחנו פוגשים פה את הנושא הזה של שיעור. וניגע בשאלה שכבר הרגע העליתם, וזה דבר מעניין. כמו שאמרנו לפי הרב גולדברג, אז הוא מכריע להלכה שמתי שיעור עובד לדעת חכמים, דווקא כשאדם שיער במפורש. לפי זה, אם אדם כתב על דיסק, כל הזכויות שמורות, אין להעתיק, אין לשכפל וכו', זה לא מספיק. צריך מפורש לכתוב, כמו שנהוג אגב בהרבה תוכנות, דווקא למחשב הרבה פעמים כן כותבים, יש כאלה שאפילו כותבים, אנחנו רק נותנים לך את זכות השימוש, רק אפילו מזכירים לך, לא ממש מוכרים לך, או שמשארים, אנחנו משארים את הזכות העתקה. אבל אם בן אדם רק כתב, כל הזכויות שמורות, או אין להעתיק, זה לא מספיק, לפי הרב גולדברג.
בעצם כשהוא כתב כל הזכויות שמורות, הוא התכוון בדיוק למשמעות.
נכון, הוא התכוון שלא יהיה לך זכות להעתיק. זו הייתה הכוונה שלו, שהוא לא רוצה שתעתיק. איך זה פועל? אבל אתה סוף סוף קניינית כן מכרת לו הכל. לא כתבת במפורש שאתה לא מוכר לו את הכל, לכן זה לא יעזור. זה לא מוסכם, בספר משנה זכויות היוצר הוא מביא בשם הרב אלישיב, שהוא סובר שגם במקרה כזה, זה נחשב שיעור, מספיק שכתבת כל הזכויות שמורות, זה מוגדר כשיעור, ולכן אם השתמשת בזה, זה נחשב גזל. אז איזה עוד נקודות יש לנו לגבי שיעור שצריך לשים להם לב? מה קורה אדם שמעתיק מאדם אחר שהעתיק כבר? במקרה הזה אי אפשר לאסור מטעם שיעור. למה? בואו נחשוב. למי אסור להעתיק? אדם שקנה דיסק בחנות, קנה מהיוצר דיסק, המוציא לאור, הוא רוצה עכשיו, מותר לו רק לשמוע בדיסק, אסור לו להעתיק, נכון? הוא לא קנה את הזכות להעתיק. אם הוא עבר על זה, והוא העתיק ויצר עותק חדש, בעותק החדש עכשיו, יש עליו איזושהי הגבלה? הוא לא היה בסדר, היה אסור לו להעתיק. אבל כרגע בדיסק החדש, בפלסטיק החדש הזה, אין שום דבר ששייך למוכר. אין שום דבר, נכון? אז במקרה כזה, בדיסק השני מותר להשתמש בו, מותר להעתיק ממנו. יפה מאוד, וזה מאוד מצוי היום בהורדות מאינטרנט. לפי זה, אם אנחנו באים לאסור מטעם שיעור, אז באינטרנט אין בעיה של הורדות מהאינטרנט. על זה זה לא שיעור. מי שכבר בדרך כלל העלה לאינטרנט, זה לא היוצר עצמו, אלא אנשים אחרים. אז פה באמת אי אפשר לאסור מטעם שיעור. ועוד דבר דומה, מה קורה אם האדם העתיק, והוא רוצה לתת לך עכשיו את העותק שלו כמתנה, אז אתה יכול לקבל את זה. או שהוא הגיע, הרבה פעמים אתה קונה מחשב, אז כבר הטכנאי או מוכר המחשב כבר הכניס לך את התוכנות בפנים, אתה בעצם, אתה לא העתקת, העתיקו בשבילך, אז לך יש את הזכות עכשיו להשתמש בעותק החדש, אם אנחנו באים מהטעם הזה, אבל כל זה דווקא כשאתה מקבל את התוכנות. אם אתה משלם עליהם, אז, וקונה אותם, פה זה כבר יש בעיה שאתה מסייע לדבר עבירה. אם זה שהעתיק אותנה ועבר וגזל, בא ומרוויח מזה, על ידי שהוא מוכר לך, אז בעצם יצא שאתה אתה עוזר לו ומסייע לדבר עבירה. אם לקחת ממנו בחינם, לא סייעת לו לשום דבר. אם כבר הזכרנו את הנושא של הורדות מהאינטרנט, אז פה אנחנו באמת נוגעים לעוד נקודה, ש... הרב דוב ליאור, למשל, אומר שכל דבר שנמצא באינטרנט, אז יש לו, זה נחשב כמו זוטו של ים. יש כאן, בגלל שזה נחשב כזוטו של ים, אז מותר להוריד משם. גם הוא אמר שזה לאו משנת חסידימי, אבל מעיקר הדין באמת מותר.
אין צד פשוט של מוסר שאם כולם יעתיקו, אז אף אחד לא ייצור כלום בעולם, כי לא שווה ליצור דברים.
יפה מאוד, אנחנו, אתה שואל מצד המוסר, אנחנו נגיע לזה בהמשך. שוב, גם בגלל זה, הרב דוב ליאור גם אמר שזה, גם אם זה מותר, זה ודאי לא מידת חסידות. נכון, אם אני לא טועה, אני שמעתי אפילו שהוא אמר, כל צרוע וכל זהב ממנו יאכל. אבל יש הרבה... שלא מסכימים עם הסברה הזו, כי בזוטו של ים מה יתרו? לפי שעבודה ממנו ועבודה מכל העולם. פה, ממה שנמצא באינטרנט, זה לא עבוד, היא לא עבוד מכל העולם. זה לא כמו דבר שנמצא באמצע הים והוא עבוד מכולם. להפך, זה מצוי לו ולכל העולם. פה, לא נאמרה גזירת כתוב הזאת. אנחנו לא יכולים לחדש את הגזירת כתוב גם למקרה הזה. מעבר לזה, עוד שאלה קשה שיש על הסברה הזאת, אנחנו אומרים בעצם זה כמו זוטו של ים, ובן אדם גם מתייאש מזה. בואו נחשוב, אדם שבעצם יוצר, זמר, שהדיסק שלו נמצא באינטרנט וכולם יכולים להוריד. האם הוא מתייאש מזה? לכאורה לעובדה שהוא ממשיך לשווק בחנויות. כלומר, יש אנשים שאין שדלו מעל אולי, שהם מורידים מהאינטרנט. באמת, אז מהם הוא התייאש, אבל יש עוד הרבה אנשים ישרים שבאים וממשיכים לקנות בחנויות. או בגלל שהם ישרים, או בגלל שהם מעדיפים את לקנות את זה בצורה יפה, עם העטיפה. יש כל מיני סיבות שאנשים עדיין כן קונים בחנויות. אז אנחנו רואים שהוא לא התייאש מהקונים האלו. מה נגיד? טוב, זה כמו אדם שטבע ספינתו בים והוא צועק לא התייאשתי ובטלה דעתו. אני חושב שקשה להגיד את זה, כי פה רואים שכל היוצרים ממשיכים לשווק דרך החנויות, וקשה לומר שבטלה דעתם של כולם, כנראה שאין כאן יוש גמור. לכן זה קושי בסברה.
יכול להיות אבל שמאדם ספציפית יש להם ייאוש. הוא מתייאש מכל האנשים שנוהגים לעשות את זה, והוא מתייאש.
האם אפשר להתייאש מאדם ספציפי? זו שאלה טובה. יכול להיות שזה קשור לתוספות בבבא קמא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
אני לא מבין את כל הסברה, הרי אם תעשו על כל העולם לגעת מהאינטרנט, אז ממנה זה לא יהיה זוטו של ים, כי אף אחד לא ייקח מהאינטרנט.
אתה שואל, אם אנחנו נאסור על כל עולם, אם אלה זה לא יהיה זוטו של ים, כי אף אחד לא יוריד. אבל המציאות היא לא ככה, המציאות היא שגם אם אתה אסור על כל עולם, הרבה אנשים כן ממשיכים להוריד ויורידו, וזו מציאות. זו מציאות שאנשים מורידים. אז גם אם אנחנו נאסור, אנשים יורידו, ממילא אנשים כבר מתייאשים. אז נגענו עכשיו בנושא של שיעור, זה היה היסוד השני, נעבור ליסוד השלישי, והוא דין נהנה. היסוד של דין נהנה מופיע בבבא קמא, פרק ב' משנה ב', וגם בפרק ו' משנה ב'. בפרק ב' מופיע המקרה שבהמה, שאוכל על שן, מה הדין של שן? ברשות הרבים, פטורה, על שן חייבים רק ברשות היחיד. מה קורה אבל אם הבהמה, אז בהמה אכלה ברשות הרבים? פטורים, עיקר הדין מלשלם. אבל מה? יש משהו שאנחנו כן נחייב אותו לשלם, ואת כל הסכום, את מה כן? את ההנאה שיש לבעלים של הפרה. איזה הנאה יש לו? הפרה אכלה, עכשיו אכלה עגבניות, בשווי 50 שקלים. טוב, הבעלים שלה חסך עכשיו את 10 שקלים שהוא היה מאכיל אותה כל יום בקש ותבן, בעיקר שינים, הוא היה מאכיל אותה. את 10 שקלים האלה הוא הרוויח? לפחות את 10 שקלים שהוא נהנה, שאותם ישלם לה... לניזק. אותו דבר אצלנו, אדם שנהנה כתוצאה מחברו, הוא צריך לשלם לו על ההנאה. נפסק להלכה שזה נהנה וזה לא חסר פטור. כלומר, מדין הנאה מתי אנחנו חייבים? רק שאתה נהנה והחבר חסר. אם הוא לא חסר כלום, פטורים. לכן, בואו נחפש מה החיסרון אצלנו. מה החיסרון אצלנו כשאדם מעתיק דיסק ולא קונה? אז החיסרון הוא שאם את אותו כסף שהוא היה קונה את הדיסק, אז הפסיד, היוצר הפסיד אותו. אז לכן הוא נחשב חסר. כלומר, זה שהוא לא הרוויח, זה גם נחשב כחיסרון. אנחנו נראה את זה בהמשך, גם בנודע ביהודה. כן.
אז אומרים לך אנשים, תשמע, אני צורב רק דברים שאני לא הייתי קונה גם ככה.
יפה מאוד. אומרים אנשים, אני צורב רק דברים שלא הייתי קונה גם ככה. אז נכון, באמת, לפי היסוד הזה של דין נהנה, אם אדם בטוח לא היה קונה, אז מותר לו להעתיק. ובאמת זה סברה של, יש דעות שמקילות, ואומרות שבאמת מותר להעתיק במקרה כזה. למה? אני לא הייתי קונה בטוח. אני מעתיק רק שיר אחד, לא את כל הדיסק, לא הייתי נהנה. אבל צריך לדעת שעם הסברה הזו צריך להיזהר מאוד. למה? השם יראה ללבב. זה צריך להיות מאוד קשה להיות אמיתים עצמנו, להיות בטוחים שלא היינו קונים. ושמעתי עוד דברים שאמרו, אדם שבאמת מתרגל להעתיק, אז בסופו של דבר הוא באמת כבר לא היה קונה שום דבר, כי הוא כבר רגיל להעתיק כל הזמן, אז כן, אני לא הייתי קונה. אז לכן צריך המון זהירות עם הסברה הזו. הוא אומר, אפשר להשתמש במקרים מאוד מסוימים. למשל, אדם הכין איזושהי מצגת כדי להציג אותה באיזה אירוע משפחתי, אז פה ודאי שהוא צריך איזה שיר בשביל המצגת, הוא לא היה הולך לקנות דיסק רק בשביל המצגת, הוא היה מוותר על זה וזהו. אז פה באמת שהסברה הזו אפשר לסמוך עליה.
גם סתם, יש אנשים ששמעו איזה שיר שלומן מסוים, שמועד יפה, ורק אותו הם רוצים, כאילו לא מעט הם כל שם של האומן, אם בכלל שירים לא יודע, במקרה יצא לו איזה שיר אחד, אתה נכון לדע שיצא איזה אומן, שרוציא שיר, אומן חילון שרוציא שיר דתי, אז מעניין, לא בדיוק כך השיר הזה.
נכון, לפעמים אנחנו אוהבים רק שיר אחד מתוך דיסק שלם. נכון, היום אפשר לקנות, יש שירים שאפשר לקנות בודדים, בשירים החסידים זה עדיין פחות מצוי. אבל מה הבעיה בסברה הזו? צריך לדעת שהרבה פעמים הזמרים מוצאים דיסק אחד ודואגים שבכל דיסק אלף חוד שיר אחד שהוא יהיה עלהיט. ובגלל השיר הזה הרבה אנשים קונים דיסק רק בגלל שיר אחד. לכן צריך, גם אם זה רק שיר אחד, זה לא סברה שישר אומרת שלא היינו קונים, זה לא מדויק. יותר מזה, לפעמים אני חושב שאם זמרים יש להם כמה שירים שהם להיטים, הם לא שמים אותם על דיסק אחד, הם שומרים כמה על דיסקים הבאים, כי הוא צריך להתפרנס גם בהמשך. אז לכן אני אומר, צריך המון זהירות עם הסברה הזו, והשם יראה ללבב. אני מדגיש שהסברה הזו דווקא היא מדיננה. אם אנחנו מדברים שוב על השיטות, יש הרבה שיטות שסברות שיש בעלות על יצירה, אז כל הסברות האלה לא יעזמו. גם אם לא הייתי מעתיק, גם אם צריכה אם לא הייתי קונה, זה יהיה אסור. כי סוף סוף יש בעלות, ומי שמעתיק עובר פה על גזל, אז גם אם הוא מעתיק רק שיר אחד, וגם הוא בטוח לא היה קונה, זה לא משנה. זה יהיה אסור. כל היתר הוא רק לשיטות האלו שסוברות שאין בעלות, רק, וכל היסור הוא מצד נהנה, ובמקרה שלא היה שיעור, כי שוב, אם היה שיעור, זה היה בעיה מצד שיעור. אבל שוב, אם אנחנו מדברים על דין נהנה, אז באמת מצד דין נהנה, הוא לא יכול לאסור עלינו, כשוודאי לא היינו קונים. כי אז אין חיסרון, זה נהנה, וזה לא חסר. עוד כולה גדולה שיש לפי הסברה הזו, מה הדין כשאדם מעתיק יצירה מנוכרי, שהיוצר שלה הוא נוכרי, או המוציא לאור הוא נוכרי? אז כמו יש לנו כלל, שאומנם גזל הגוי אסור להלכה, אבל הפקעת הלוואתו מותרת. כן? אם אני לוויתי כסף, אני לא חייב להחזיר. לגזול אסור, אבל אם זה כבר אצלי והגיע לידי ביתר, אני לא צריך אחרי זה להחזיר. טוב, זה דיון ארוך. אחר כך נוכל להתייחס אליו. בכל אופן, אם זה כך, אז אותו דבר, אדם שנהנה, הוא לא גוזל, הוא פשוט נהנה, רק שאחרי זה נוצר חיוב, כיוון שנהנית, תשלם, נוצר פה חוב. אם זה ככה, אז אם נהניתי מנוחי, ואחרי זה, אני לא צריך זה רק הפקעת הלוואתו, אז אני לא אהיה חייב לשלם לו. וכך כותב הרב גולדברג, שם במאמר בתחומין, שמצד הזה לא תהיה בעיה.
אז לפי זה כל המייקרוסופט, וכל האופיס, וכל הדברים האלה שהם באים
מגויים,
אפשר...
כל הנושא של מיקרוסופט וכדומה, צריך לבדוק את זה בצורה יותר זהירה, באופן פשוט. אם כל הזכויות הם שייכים באמת לנוכרים, אז מהצד הזה, מדין נהנה באמת, לא תהיה בעיה. אבל הרבה פעמים בחברות גדולות יש הרבה אחוזים של בעלויות, שותפים של יהודים, יש הרבה... ופה צריך לבחון בדיוק מה נחשב שיש ליהודים ומה לא. הסוגיה הזו די מורכבת לבדוק בכל דבר. שאלה טובה, זה סיפור... מניות. סביר להניח לא כל מניה נחשבת כבעלות, אבל יש מרמה מסוימת, תכן צריך לחשב בעלות. אני חושב שיש אומרים שרק אם יש לך רוב מניות, אז אתה בעצם מחליט. יש מי שאומר שזה תלוי אם יש לך שליטה בהחלטות של החברה או לא. זו סוגיה מורכבת, כמובן המניות, שהיא נוגעת להרבה הלכות ולהרבה דינים. לא ניכנס אליה, וגם זה נושא באמת כבד. אם אנחנו מדברים על נהנה, רק אני רוצה להעיר בסוגיה הזו באמת, אז שוב, גם כשאנחנו מדברים על העתקה מייצור נוכרי, אם אנחנו באים מצד נהנה, אמרנו שאין בעיה. מה קורה אם זה בעלות? אם אנחנו מדברים על בעלות, אז באופן פשוט, האגרות משה התבטא שזה מוגדר כגזל, כך גם הרב אלישיב מתבטא שזה נחשב כגזל, ולפי זה לכאורה, גזל הגוי אמרנו אסור, אז לדעות האלה זה יהיה אסור. למרות שאני הקטן מעלה פה קצת שאלה, שיכול להיות שגם לשיטות האלה זה לא כל כך ברור. כי גם מי שאומר שזה גזל, זה לא ממש ממש גזל. מה לקחתי ממנו בדיוק? כבר גם בעמק המשפט הוא כותב שגם לשיטות שאמרו שזה גזל, אין הכוונה ממש גזל. מה לקחתי לו? הרי אני קניתי דיסק, העתקתי דיסק אחר. מה בדיסק אחר? מה בדיוק גנבתי לו? גנבתי לו את החוכמה? מה בדיוק עשיתי פה? קשה לראות פה ממש גזל. לכן גם זה, הוא מסביר שם שזה גם כן מדין נהנה, רק שזה איזשהו סעיף של גזל. זה משהו שקרוב יותר לגזל. הדברים לא מאוד ברורים. ולכן לא, אני לא יודע אם זה כל כך פשוט, ואם כולם באמת יסכימו שזה אסור גם כן מנוכרי. במיוחד יש סוגיה באבן העזר כפחת לגבי אדם שמקדש אישה במשכון של גוי, וגם ביורדי הקופקף יש שאלה אם מותר להשתמש במשכון של גוי. יש שם, נגיד את זה בקצרה, כי זה רק הערה שצריך להתבונן בה, המעריל והבח באמת אומרים שמי שיש בידיים שלו משכון של גוי, אסור להשתמש בו. אבל למה? כי מצד גניבת דעת, הם לא יודעים שאתה משתמש בו, אחרי זה אתה מחזיר, אתה לא אומר להם שהשתמשת, יש פה בעיה של גניבת דעת. גם הם לא אמרו שזה גזל. השתמשו במסוג גזלת דעת, וגם שהרבה מאוד פוסקים התירו את זה. המעריל וייל והטז כתבו שמותר. למה? כי זה נחשב כהפקעת הלוואתו. למה זה נחשב כהפקעת הלוואתו? הרי זה לא ממש הפקעת הלוואתו. כן, אני הלוויתי לגוי, הוא נתן לי משכון, אני אוחז במשכון, הוא ממש שייך לגוי. זה נחשב כאילו אני מפקיע את הלוואתו. למה? אז אתה אז מסביר, כיוון שזה הגיע לידך ביתר. כיוון שזה הגיע לידך ליתר, אז זה לא ממש האיסור שלא תגזול, של כמו ויגזול את החנית. ששם אנחנו ממש, יש פה לקיחה מהשני בידיים. פה זה הגיע לידי ביתר, ואחרי זה אני רק משאיר את זה אצלי בידיים. אז אתה אז אומר שדבר כזה אין בעיה. לפי זה, גם דבר, בטח דבר שנמצא באינטרנט, קשה לראות את זה, כאילו זה ממש ויגזול את החנית, כאילו לקח את זה מהידיים של הנוכרית, החוכמה הזו, וגם אם זה לא הורדה מהאינטרנט, האם זה ממש בידיים של הנוכרי, הבעלות הזאת, ואתה ממש ויגזול את החנית מידו, יש מקום להסתכל בכך, וגם השח והפרי חדש כתבו שם מנהג להקל במשכון של גוי, הבאר היטב, הוא גם כתב שמותר, אבל יותר מזה, הוא מביא שם שמותר דווקא בצונן ולא בחמין. למה? כי אם נשתמש בחמין, יכול להיות שזה ישבור את הכלים, וזה אסור. רואים פה שיש הבדל בינו לבין התז. למה? אתה אז אמר שהיתר הוא משום הפקעת הלוואתו שהיא מותרת. לפי זה, אז לכאורה גם אם יישבר אין בעיה, נכון? גם אם הכלי יישבר, זה הגיע לידי ביתר, אחרי זה, אז לא החזרתי לו. אבל הבאר היטב שרואים שהוא אומר שאתה חייב לדאוג שהכלי יחזור, שהמשכון יחזור לגוי. ובכל זאת מותר לך להשתמש, סימן שהוא ראה שהיתר פה הוא אחר. ומה היתר? אז נראה שלדעתו שואל שלא מדעת מגוי, אין בזה איסור גזל. אנחנו יודעים שלגבי יהודי, אדם שמשתמש בחפץ של חבר שלו, אפילו שהחפץ לא ניזוק, זה מוגדר כשואל שלא מדעת והוא נחשב גזלן. אז החידוש הזה כנראה סובר שלגבי גוי לא קיים. לפי זה, אני חושב שבן אדם שמשתמש בחוכמה של גוי, הוא גם, הוא לא הפסיד את החוכמה, הוא השתמש בה, הנה, אחר כך כשהוא מפסיק, החוכמה נשארת גם אצל הגוי, זה נראה לי לא גרע משואל שלא מדעת. ולכן יכול להיות שיש פה צד יותר להקל, וגם ראינו שיש פוסקים שבאמת מקילים בנוכרי. אז שוב, אז עכשיו ערכנו קצת לגבי הנושא של דין נהנה, והנושא הזה לא פשוט. הנושא הזה בכלל של דין נהנה לאסור מטעמו הוא לא פשוט. למה הוא לא פשוט? אנחנו יודעים שאדם שנהנה מחפץ של חבר שלו הוא צריך לשלם לו על זה. מה קורה אם הוא לא נהנה מחפץ של חבר שלו? אלא הוא נהנה רק מטרחה והוצאות של החבר שלו. האם גם אז יש דין נהנה? ולכאורה פה, לשיטות שסברות שאין בעלות על חוכמה, אז אין פה משהו ששייך ליוצר, נכון? כן, אם אנחנו אומרים שאין בעלות על חוכמה, אז לא נהניתי מהממון של היוצר. אלא מה נהניתי? מה הטרחה שלו, מה ההוצאות הכספיות שהיו לו סביב זה? האם גם על זה אנחנו אומרים דין נהנה? אז אנחנו נראה בקיצור, רב גולדברג מוכיח מהנודע ביהודה, מקור 7, מחושן משפט, סימן כף דלד, הוא מוכיח שגם במקרה כזה אנחנו, יש דין נהנה, וזה סיפור מעניין. בא אדם, השקיע הרבה קצף, כי בגלל שהוא חיבר פירוש, וחיבר פירוש על סדר נזיקין, והוא הלך למדפיס, שלום לו סכום גדול, כדי שהוא ידפיס לו את הפירוש. מה עשה הבעל הדפוס? אף פעם, בדרך כלל, מקבלים פחות כסף, מוציאים קצת, מפרקים את האותיות, מחזירים אותם מחדש בשביל הדף הבא. הוא קיבל סכום גדול, הוא יכל בבת אחת להשאיר את כל הפירוש, וברגע שהוא גמר לעשות את הפירוש והדפיס לו את הספרים, נגמרה העסקה, נשאר אצלו, אצל המדפיס, כל הלוחות. אמר המדפיס, יש לי רעיון. הוריד את האותיות של הפירוש, השאיר את השס, השאיר את הסדר נזיקין, אמר, הנה, בוא נמכור עכשיו, הוא יכול למכור שס, הוא לא השקיע בו הרבה כסף, הוא יכול למכור אותו בזול. התחיל למכור את השס בזול בלי הפירוש החדש. הגיעו לדין תורה, השאלה הגיעה אל הנודע ביהודה. מה השאלה? שוב, אדם שילם הרבה כסף לבעל דפוס, כדי שידפיס סדר נזיקין עם הקודשים עם הפירוש שלו. אחרי שהוא גמר והדפיס לו, הגיע המדפיס, לקח מדפיס, הוריד את האותיות של הפירוש החדש, והתחיל לשווק בזול את השס. שס רגיל. מה הבעיה באמת? אומר בעל הפירוש, אתה יכולת להוציא את זה בזכות הכסף שלי. אתה נהנית ממני. תשלם לי על זה. ודן בזה הנודע ביהודה, ובאמת בסופו של דבר, לא ניכנס ברחבה, עושה שם קצת חילוקים, באותו מקרה אומר הנודע ביהודה, שבאמת יש כאן זה נהנה וזה חסר. למה הוא חסר? איפה היה חיסרון?
אולי בגלל שהוא הוציא סדר נזיקין, היו אנשים שלא קנו את הסדר נזיקין עם הפירוש.
יפה מאוד! כיוון שהוא עכשיו מחר שס בזול, אז אם יש שס בכזה זול, אז אנשים יעדיפו לקנות אותו, ולא לשלם מחיר יקר כדי לקנות את השס עם הפירוש. אז פה אנחנו רואים שגם המניעת הרווחים מוגדרת כחיסרון, ולכן הנודע ביהודה חייב אותו לשלם. מה אנחנו רואים מפה? אומר רב גולדברג, שרואים מפה שגם אם נהניתי מהטרחה ומההוצאות של חברי, גם על זה יש דין הנאה. הוא שילם כסף, הוציא הוצאות, היום שום דבר לא שייך כבר לבעל הפירוש, נכון? הכל שייך לבעל המפעל. האותיות שלו, הכל שלו. בכל זאת, הוא חייב מדין נהנה לשלם לו. למה? כי הוא נהנה מהוצאות והטרחה שלו. אבל חולקים על זה, אז זה היסוד. הוא מביא עוד יסודות לחידוש הזה, אבל צריך לדעת שיש חולקים על זה. הדברי מלכיאל, ישועות מולכו, בהגאות העם ברוך, על המקום, על הנודע ביהודה, הוא גם חולק על זה, ושלושתם אומרים שחיוב מדין נהנה הוא רק שאני נהנה מהממון בעין של החבר שלי, אבל לא מאיזה הוצאות או טרחה שהוא עשה. רק ממש כשנהניתי מהממון שלו אני חייב לשלם. אז לפי זה, אם נחזור לנושא באמת של קלטות ודיסקים, אז אם יש חוכמה, אם יש בעלות על חוכמה, אז באמת יש כאן אולי משהו בעין שאני יכול להגיד נהניתי מהחוכמה של החבר שלי. אבל אם אין על זה בעלות, אני נהניתי רק מההוצאות הכספיות שהוא הוציא כדי להוציא לאור את הדיסק הזה, או את הספר הזה. אז במקרה כזה, לפי הרבה פוסקים, אנחנו לא נוכל, אי אפשר בכלל לחייב פה מטעם דין נהנה. גם הרב גולדברג שם במאמר בתחומנו, הוא מעלה אפשרות שיכול להיות שדווקא כאן חייבים לשלם, כי זה נחשב שכן יש פה משהו לבעל הפירוש. מה יש לו? אומן קונה בשבח כלי, נכון שהאותיות עצמם וכל הכלים והכל שייך לבעל הדפוס, אבל אותו שבח של זה שהכל פה ביחד, יש בזה שבח, השבח הזה נחשב של המשקיע של בעל הפירוש, אבל הרב גולדברג אומר שהעיקר לא רק ההסבר הזה, בכל מקום, כיוון שגם הרבה חלקו לנודע ויודע, וגם הרבה, וגם יש אפשרות להסביר את הנודע ביודע, שלא יחלוק על האחרים, אז לכאורה זו נקודה שקצת חלשה מדין הנאה, שאפשר להתווכח איתה. יסוד רביעי זה דינה דמלכות הדינה, שזה גם נושא כבד, נושא לכמה שיעורים בפני עצמם, אולי באמת נזכיר פה בקיצור כמה יסודות בנושא של דינה דמלכות הדינה. יש בזה הרבה מחלוקות. אז מחלוקת אחת, האם דינה דמלכות הדינה נוהג רק במיסים על קרקע, או שזה נוהג גם בכל דברים שהם בין אדם לחברו? כן, יש אומרים שכל היסוד של דינה דמלכות הוא רק בגלל שהמלך יש לו את הזכות לגרש אותך מהקרקע שלו. מכיוון שכך, אז זה שייך רק על מיסים של הקרקע, אבל סתם דינים שבין אדם לחברו, כמו זכויות יוצרים, וזה לא נוגע בכלל דינה דמלכותה, ואי אפשר, ולאו דינה. אבל רוב הפוסקים, כך כותב הפתחי חושן בשם רוב הפוסקים, שבדבר שיש בו תקנת בני המדינה, כן יש דינה דמלכותה. מחלוקת מפורסמת נוספת היא מה קורה בארץ ישראל. כמו שאמרנו, יש אומרים שכל היסוד של דינה דמלכות הדינה הוא שיש למלך את היכולת לגרש אותך מהארץ שלו. וכך סובר הרן, הרן בנדרים כפחת, ולכן אומר הרן שכל זה דווקא בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, לכל אחד יש דלת אמות, אי אפשר לגרש אותך מהארץ, לכן דווקא פה בארץ ישראל אין דינה דמלכות, דינה דמלכות עליו דינה.
זה גם למי שסובר שדינה דמלכות הדינה זה גם בחוקי גם שם השורש של הדינה דמלכות הדינה זה זה
יפה, אז יש באמת שתולים את המחלוקות, שתי המחלוקות האלו אחת בשנייה, שאומרים שמי שסובר שזה גם בתקנת בני המדינה, הוא יסבור שזה גם בארץ ישראל, ומי שיסבור שזה רק על מיסים, אז יסבור שזה לא רק בארץ ישראל. יש באמת מי שתולה את המחלוקות אחת בשנייה. מה קורה להלכה? להלכה יש אולי קצת מחלוקות, אבל באופן פשוט נראה די ברור שדעת השולחן ערוכי שאין חילוק בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ. וכל זה למה? כי השולחן ערוך לא כתב שום חילוק. וכידוע, השולחן ערוך חי פה בצפת בארץ ישראל. אז אם הוא פה בארץ ישראל כתב דינה דמלכות הדינה בצורה פשוטה והוא לא טרח לחלק, אז קשה מאוד להניח שהוא סובר שבארץ ישראל לא נוהג דינה דמלכותה. וגם הרמ"א, כמובן שלא משיג על השולחן ערוך, גם סביר להניח שהוא לא חולק על כך, ובאמת כך כותב הרב עזרא בצרי, בספר דיני ממונות, כותב שאפילו אי אפשר להגיד קימלי כמו הר"ן, אלא פשוט שיש דינה דמלכותא גם בארץ ישראל, וזה בעצם, כך בעצם רוב הדעת, רוב הפוסקים. ובנוסף לזה, כדאי שנוסיף את דברי החתם סופר, בואו תראו במקור 8, חתם סופר, חושן משפט, סימן ממדלד. הוא כותב שגם לפי הרן, שדין הדה מלכותא לא נוהג בארץ ישראל, תראו בשורה החמישית, מכל מקום נראה לי דלא פליג, אלא במיסים ומכס שמטיל על כורחם, בזה סביר עליה לא שייך לומר בני מדינה ניחא להו, אלא משום שהוא אדון הארץ. ואם כן, יש לחלק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אבל במנהגים ומנימוסים, מודה הרן שאתה משום דניחא להו ואין לחלק בין מלכי ישראל לאומות העולם. כלומר, כל החילוק הזה בין ארץ ישראל לאומות זה שייך רק בדברים שקשורים למיסים, שבאמת שם מקור הכוח של המלך נובע מהשליטה שלו על הארץ. אבל בכל מה ששייך למנהגים ונימוסים בין בני אדם, פה ודאי יש יסוד אחר לדינו במלכות הדינה. מה היסוד הזה? שוודאי נוח לבני המדינה בחוקים האלו, וכיוון שזה היסוד, שוב אין סברה לחלק בין מלכי ישראל לאומות העולם. אז שוב החתם סופר אומר שפה גם הרן יודע. כמובן דין, בנושא של זכויות יוצרים, אנחנו מדברים פה במנהגים ונימוסים, אז ודאי זה שהיה גם בארץ ישראל. ואני רוצה לקרוא בהקשר הזה גם את הדברים של הרב אליושיב, שהם מצוטטים במשנת זכויות היוצר. כל תקנה שהיא לטובת בעלי אומנים שאינה נגד דין תורה והיושר, מחייב דבר זה מצד ועשית הישר והטוב, ומכוח דינא דמלכותא הוא כוח קבוע. בזה לכולי עלמא אנו מחויבים להחזיק בדינא דמלכותא, אפילו בארץ ישראל. ומטעם זה אנו מחויבים לשמור על המנהג שהוא לטובת הציבור, גם אם ידוע שחלק אינו נוהג כמנהג. הוא כותב שם דבר חריף, שגם מצד מנהג בני המדינה, המנהג מחייב, אולי נגיד, טוב, דווקא רוב האנשים העתיקים, הוא אומר, טוב, כל אלה שמעתיקים, כיוון שהם לא עושים כעוגן, אז הם לא נחשבים, אינם מן המניין, וזה נחשב שמנהג המדינה הולך לפי הקשרים שנוהגים כשורה. עוד יסוד בדינא דמלכותא, מה קורה כאשר דינא דמלכותא הוא נגד התורה? אז השח בסימן עין ג' סעיף קטן למתת כותב שבמקרה כזה לא הולכים לפי דינא דמלכותא. המקור לזה הוא גם בשו"ת הרשב"א לגבי האם בת יורשת. אבל במקרה שלנו שדינא דמלכותא הולך עם המוסר, בוודאי שיש בו, בוודאי לא מתנגש נגד דין תורה, כיוון שהמוסר והיושר מחייבים את זה, כמו שראינו בהרבה מקורות כאן, פה ודאי יש דינא דמלכותא, הוא מחייב. ואגב, דינא דמלכותא זה אוסר גם, אין הבדל בין נוכרי לישראל, זה גם כן בחוץ לארץ. אז מה החוק באמת אומר? ופה יש דבר מפתיע. בואו נקרא מה החוק אומר במקור 10, סעיף 3 לחוק זכויות יוצרים, מגדיר החוק בסעיף 3 ג' לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לתבוע לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות. כלומר, החוק מתיר העתקת קלטות לשימוש ביתי. טוב, איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה? אז רגע, אז אם לפי... אז לפי השיטות שלפי ההלכה גם מותר, אז אין בעיה. אבל אם נגיד שלפי ההלכה אסור, אז האם באמת החוק עכשיו יתיר לנו? אז טוב, אם האנשים סתם מפרסמים דיסקים, אז מסתובב הם עושים את זה על דעת החוק. אז פה ודאי שאין בעיה. אבל מה קורה אם אדם בכל זאת יוצא לכתוב, אני אוסר להעתיק? אז הוא ודאי לא עושה את זה על דעת החוק. האם פה נגיד סוף סוף החוק מתיר או שלא? כמו שאמרנו, אם לפי התורה זה גזל וזה בעיה, אז החוק לא יכול לבוא לנו נגד דין תורה ולהתיר. אבל מה? יש לנו פה את סעיף ד' שמראה לנו באמת מה ההיגיון של החוק. מה החוק באמת סתם בא לא להתחשב ביוצרים? אומר 3 ד', אומר החוק, הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אובדן הכנסה ופגיעה בזכויות הנגרמת להם בשל תביעה או שיעתוק על קלטות. וב' הממשלה תעביר לחברות התמלוגים מדי שנה סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן. כלומר, בעצם נקבע פה הסכם משותף יחד עם, עם האומנים, כיוון שהם יודעים שהרבה מעתיקים, היה שווה להם להגיע להסכם כזה, שהחוק יתיר את זה, אבל הוא ישלם להם תמורה. והגיעו פה לזה סכום איך לחשב את הפיצוי, תמורה, תמורה כספית שהם מקבלים, מדי פעם תמורת מה שהחוק מתיר להעתיק, תמורת כל אותם העתקות פרטיות שנעשות. אז לפי זה ודאי שהחוק הוגן. אז הדין הדה מלכותא מתיר במקרה כזה.
זה גם לא נגד דין תורה, כי זה עסקה כאילו?
כן, יש פה הסכם שהוא מוסכם, הוא מקובל, אז לכאורה זה בסדר.
כל זה טוב דווקא ליוצרים הישראלים במדינת ישראל, זה לא נכון?
זה החוק במדינת ישראל, הוא קיים גם במדינות נוספות, נכון? כל מדינה והחוק שלה, צריך לבדוק לפי זה. אבל יש כאן בעייתיות, הנושא הזה לא כל כך פשוט. למה הנושא לא פשוט? נכון, נכון, אם המדינה משלמת פיצויים, אז לכאורה גם, נכון, לא שייך פה גזל, כי היה פה הסכם עם בעלי אומנויות, הייתה פה הסכמה, אז נכון, אז לא יהיה גזל לפי זה. אבל הנושא הזה לא כל כך פשוט, למה לא כל כך פשוט? החוק פה, כמו שאנחנו מדברים, חוק קצת עתיק, על מה הוא מדבר? על קלטות. מה קורה עם דברים אחרים? מה קורה להוריד למחשב? או אפילו מה קורה עם דיסקים? לא כתוב. אז האם מותר? אז האמת שהנושא הזה נמצא במחלוקת משפטית כבדה. והיה מעשה שפעם הגיעו באמת לבית משפט, בתביעה נגד מעתיקי דיסקים, ובית משפט הוציא אותם זכאים, הוא אמר, הוא הדין לקלטות והוא הדין לדיסקים. אז מותר להעתיק גם דיסקים. מה יהיה עם הורדה למחשב? פה זה יותר בעייתי. תוכנות ודאי שהחוק אוסר. אגב, המילים של החוק שלא מובאות כאן, אומרת שהחוק מחריג. כלומר, יש חריגים לחוק. כל הנושא שקשור למה שמובא לאמצעי למחשב, זה בעיה. למה החוק התכוון? אז יש אומרים שהוא התכוון רק למעט תוכנות. אבל אם אני מעתיק קלטת למחשב, אז בזה אין בעיה. לעומת זאת, בעלי זכויות היוצרים טוענים לא. זה בא למעט כל, גם שירים שמורידים למחשב, לארדיסק, גם דיסקים, כל היתר הוא דווקא בקלטות אנלוגיות. למה? מה היגיון בזה, תשאלו? התשובה נעוצה בעצם במה שאמרנו, שהממשלה מפצה את היוצרים על הקלטות האלה. ומה קורה בתחום הזה? אז באמת כשהיוצרים באו וטבעו שהמדינה תפצה אותם גם על הדיסקים, פה הפרקליטות טענה לא. החוק מדבר רק על קלטות, ולא מעבירים להם את הסכום על דיסקים. אז בעצם יש פה, אנחנו רואים מחלוקת משפטית, והשאלה היא מה עושים במקרה כזה. ואני ראיתי שהתייחסות לכך בשוט של מכון כתר מקדומים, שהם מכון לחקר תורה וכלכלה. אני חושב שהדברים שם ישרים ונכוחים. ושם כתוב שבעצם, שוב, כמו שאמרנו, דין הדה מלכותא לא יכול להתיר לנו גזל. לא יכול לבוא נגד דין תורה. אז מכיוון שפה כל היסוד להתיר, זה שהחוק יהיה מוסרי בגלל שהיה פה הסכם, אבל כל עוד לא מעבירים להם את הפיצויים על דיסקים, אז פה בוודאי, גם אם החוק יתיר, ודאי זה לא יכול להתיר לנו, ובצורה לא הוגנת להתיר לנו לפגוע בזכויות על דיסקים. אז לכן, יוצא מזה שבאמת, זה פשוט להלכה שהעתקת קלטת לצורך שימוש ביתי, זה ודאי יהיה מותר. לגבי דיסקים, הנושא הזה עדיין בעייתי ומורכב, ובכלל לא פשוט. לא, היום אומן שמוציא דיסק לא מקבל פיצויים. אולי הוא מקבל על קלטות, אני לא יודע איך בדיוק חברות התמלוגים, יש להם את את הדרך שבהם הם מחלקים לאומנים את הרווחים, אני לא יודע בדיוק מה המדדים שלהם, אבל כן. טוב, אז דנו עכשיו עד עכשיו ביסוד הרביעי של דינא דמלכותא דינא. שאמרנו שזה נושא כבד בפני עצמו. יסוד חמישי, היורד לאומנות חברו. מה זה היורד לאומנות חברו? אדם פותח מקולת, אז אם אני גם בא ופותח מכולת ליד, אני גורם לו להפסדים. האם זה מותר או אסור? אז אם אני גר באותו יישוב, אז נפסק להלכה שמותר. אבל בתנאי שאני לא פוסק את חיותו. מה הכוונה? אם אני, בגלל המכולת שנפתח, אני קוראים לו ממש לסגור את המכולת, הוא יפסיד, לא יוכל לעמוד בזה, לסגור את המכולת, פה אסור, אפילו אם אנחנו גורם באותו מקום. לכן, כל מקרה שאדם גורם לחברו ממש שהוא יפסיד את פרנסתו, יש פה בעיה של ירידה לאומנות חברו, יש אוסרים אומרים שמטעם זה גם כן אסור להעתיק, להעתיק יצירות, כי אתה גורם לו להפסיד את הפרנסה.
אבל פה אני לא מפיץ את זה כמו אומן. אומן הוא יורד לאומן חברו, הוא עושה מה שהחדר שלו עושה. פה אני לא מוכר את הדיסקים. אני רק
מעדיף לעצמי. יפה מאוד. מה הבעייתיות בזה? נכון, זה מאוד לא פשוט לאסור מהטעם הזה. כמו שאתה אומר, כל היסוד הזה אנחנו מכירים אותו בגמרא, מאדם שיורד לאומנות חברו, והוא גם בא להתפרנס מזה. אבל אדם שהוא בא להעתיק באופן פרטי לעצמו, והוא לא בא להתפרנס מזה, פה מי אמר שגם כן יש איסור מטעם ירידה לאומנות חברו, אפילו אם הוא עוקר בכך את פרנסתו. בעיה שנייה שיש עם היסוד הזה, שאני באופן אישי לא עוקר, יכול להיות שגם אם כולנו ביחד נעתיק, אז באמת הוא לא הרוויח כלום, כל אחד באופן פרטי, שהוא מעתיק על דלת אחת, הוא לא עוקר את פרנסתו. מי אמר שגם במקרה כזה זה אסור. ונקודה שלישית, שבמקרה שהאומן כבר הרוויח כראוי, והוא כבר כמה שהיה ראוי לו להרוויח לפי הטרחה וההשקעות, ההוצאות הכספיות שהוא הוציא על היצירה הזו, אז פה באמת כבר לא יהיה איסור מטעם ירידה על אומנות חברו. בסדר, אז הנושא הזה באמת לא פשוט לאסור מטעמו, אבל יש מי שאוסר גם מטעמו. הנושא השישי, היסוד השישי, הוא גם כן בעייתי, זה מובא במקור 11, פי הרב אשר וייס שליטה, בדרכי הוראה קובץ ד', שם הוא כותב שאף אם אין בזה גזל גמור, אלא בהכרח כך הוא מידת הצדק והיושר, והסכמת כל האומות מוכיחה שעל כן כך הוא שורת הצדק, ואין לך חילול השם גדול מזה, שרק אנו בני אל חי שנצטווינו ללכת בדרך הישר והטוב, נלך בדרכים הכלכלות. כלומר, יש כאן מצווה שנצטווינו בתורה ללכת בדרך הישר והטוב. זה לא רק, זה לא רשות, אלא עם ישראל נצטווה ללכת בישר והטוב. ולכן, גם אם אין פה ממש ניסור גזל, זה ודאי לא ישר והטוב שבן אדם בא ומשקיע עוצנות כספיות כדי להפיץ איזושהי יצירה, כדי שיוכל להתפרנס, וכל החברה גם כן יכולה, זה חלק מהפרנסה של החברה, שכל אומן אנחנו נותנים לו ליצור, יש לו את הזכות ליצור, אנשים קונים ממנו, רק בזכות זה הוא יכול באמת ליצור, אחרת אף אחד גם לא ירצה ליצור, פה בוודאי שזה לא ממידת הצג והיושר להעתיק, אז גם אם במקרים שמותר וכדומה, תמיד צריך לשקול האם הצדק והיושר גם כן מאפשרים לנו, או שזה לא רואי. ועשית ישר והטוב, כך מה?
עולם העולם עושים. הם לא מחשבים את זה כתוב.
אז אנחנו ככה?
לא, הם עושים
כמעטיקים. זה לא פשוט, ואני עכשיו נדבר על זה עכשיו, כשנזכיר את היסוד השביעי, זה גם בעצם מוזכר כאן, זה חילול השם. אנחנו יודעים שגם לפי השיטות, גם לפי ההלכה בעצם, שהפקעת הלוואתו של הגוי מותרת, זה דווקא במקום שאין חילול השם. זה כתוב בהלכה, במקום שיגרם איזה חילול השם, אז דבר אסור. אז נבוא ונגיד, טוב, אם באמת גורם לחילול השם זה בעיה, אבל כשאני מעתיק קלטת, אף אחד לא יודע ואף אחד לא רואה אין בזה חילול השם, אז פה הנושא הזה לא כל כך פשוט, כי כשאנחנו מעתיקים למחשב תוכנות, הרבה פעמים צריך לשאול אולי את אנשי המחשבים יותר בקיאים, אבל הרבה מהמידע הזה כן עובר לחברות הגדולות, והמידע מפורסם, והעובדה שידוע בעולם שישראל נמצאת באחת המקומות הבולטים ביותר בעולם מבחינת העתקות, וזה לא מוסיף קידוש השם בעולם, בלשון המעטה. אני אומר, גם כשבן אדם מעתיק בצינה ואחרי זה במחשב, איכשהו המידע דרך האינטרנט הרבה פעמים עובר, אני לא יודע בדיוק איך ומתי, זה נושא שאפשר לבדוק לגופו של עניין, אבל בוודאי כשצריך לשוב פה בצורה כללית, וכשאנחנו יודעים שסך הכל נגרום איזה חילול השם, אז אין מקיפים על חילול השם, זה דבר ודאי שתמיד צריך לשקול אותו בכובד ראש, ושנזכה רק לקדש את השם. כן, נסכם בקצרה עוד פעם את שבעת היסודות. היסוד הראשון, יש דעות שאומרות שיש בעלות על יצירה. לפני זה אמרנו שגם אם אני לא הייתי מעתיק, לא הייתי קונה, כל זה אסור, יש פה ממש גזל, כי יש על זה בעלות. היסוד השני הוא שיעור, כאשר אדם משייר בדיסק. פה אמרנו, זה רק... יש דעות שזה רק אם אני משייר במפורש, ויש דעות שגם אם כתבתי לא להעתיק, או כל הזכויות שמורות, זה נחשב שיעור. אמרנו שזה תלוי גם במחלוקת לגבי האם אפשר, יש בעלות על עניין שלילי. היסוד השלישי זה דין נהנה, ואמרנו שבאמת מהיסוד הזה יש חיוב לשלם דווקא במקרה זה נהנה וזה חסר, אבל כשאין חיסרון אז מותר. גם אמרנו שלפי יסוד הזה, מנוכרי אין בעיה. אמרנו שהיסוד הזה לא פשוט, האם באמת חייבים מדין נהנה רק על ממון של השני, או גם כן על הוצאות כספיות וטרחה. היסוד הרביעי, דינא דמלכותא דינא, ופה אמרנו, במקרה שזה כמובן הולך עם עם התורה ועם היושר, אז שייך דינא דמלכותא דינא. היסוד החמישי, ירידה לאומנות חברו, עמדנו על זה שזה לא כל כך פשוט לאסור מטעם זה. יסוד השישי, הישר והטוב, ויסוד השביעי, זה חילול השם.